אהוביי, ידידיי, מוריי ורבותיי, השיר הזה נמסר לרפואת האישה החשובה, דבורה שירה חיה, בת הנדה פרל, בתוך שאר חולי ישראל. אנחנו נלמד בסייעתא דשמיא על משה רבנו, גואלם של ישראל בחייו ובמותו לעתיד. השיעור הוא מהספר מי מרום, חלק י"ז, שנקרא רזילי, במאמר הראשון. זו שיחה שמסר הגאון הצדיק רבי יעקב משה חרל"פ בזין אדר, ביום הפטירה של משה רבנו, בשנת תרצ"ז 1937, בבית כנסת הגדול בתל אביב. לא זכינו להיות שם. אם אתה מקשיב לשיעור הזה, כל הסיכויים שלא נולדת אז, אבל אנחנו זוכים לפחות, אם לא לשמוע את קולו, אבל ללמוד את תורתו. יש מנהג קבוע בארץ ישראל שיש יום מיוחד לחברה קדישה, שהם מציינים של היום של החברה קדישה, והיום הזה הוא שבעה באדר, יום פטירת משה רבנו עליו השלום. זה הנושא שלנו, שרבנו חברה קדישה. במשה נאמר בדברים למדה לדבב, ויקבור אותו בגיא בארץ מואב מול בית פאור. משה רבנו נקבר מול העבודה זרה בית פאור, ביסוד עבודה זרה של פאור, שאף על פי שמכוון לבזויי חייו, משום שדרך עבודתה בכך, כתוב במראה בסכת סנהדרין בדף סמך דלת עמוד א', שהדרך היא לבזות את העבודה זרה, מכיוון שזו הדרך, אז אדם חייב, אם ככה הוא עבד בעל פאור, על ידי ביזוי כל מיני דברים ממש מגעילים שעושים, זו דרך העבודה ולכן חייבים. אבל קשה להבין זאת, איך יתכנו שני הדברים ביחד, איך יתקיימו שני מקראי הדדי, מצד אחד זה עבודה, מצד שני זה ביזיון, איך יכול להיות גם ביזיון וגם עבודה? אמנם אומר הרב, ביסוד עבודה זרה ישנם שני דברים: אחד, מה שתורים לייחס אלוהות למה שנמצא בתוך ההוויה, ומזה הגיעו לעבוד עץ ואבן על ידי יחס כוח איזשהו. עיין ברמב"ם בחות עבודה זרה פרק א' הלכה ב', אומרים שיש לדבר הזה אלוהות, אפילו שזה נמצא בתוך ההוויה. לא מבינים שהקדוש ברוך הוא מעל ומעבר, ומזה הגיעו לעבוד עץ ואבן, שייחסו כוחות לעץ ואבן. הרמב"ם כותב בהלכות עבודה זרה, כמו שציינתי, פרק א' הלכה ב', ואחר שערכו הימים עמדו בני אדם נביאי שקר, ואמרו שהאל ציווה, ואמר להם עבדו כוכב פלוני וכל הכוכבים, וקריבו לו ונסחו לו כך וכך. אז ככה בהלכה א' הרמב"ם מתחיל עם הטעויות, אך בהלכה ב' הרמב"ם מגיע לזה שאמרו שאלוהות נמצאת בתוך העולם, והתחילו אחר כך לייחס כוחות גם לעץ ואבן. זה סוג אחד של עבודה זרה. סוג שני, מה שאין מאמינים כלל בעניין האלוקות, כופרים בכל, השיח דיה לגמרי מכל מה שאדם חש ומרגיש כי יש בורא ומהווה. ויחס עבודה זרה של פאור היה בעיקר מכוון להיות כופר בכל, לבזות, לחרף את כל העניין האלוהי ולפנות עורף אליו. בעל פאור, כפירה מוחלטת, לבזות ולחרף את העניין האלוהי, זה העניין של בעל פאור. והנה השבעה ממין שהעבודה זרה שלהם הייתה ממין הראשון, נמחקה על ידי משה רבנו, ומה שנצטווה מפי השם, לא תחיה כל נשמה ולא תכרות להם ברית, ואשריהם דגדיון ופסיליהם תשרפון באש. אולם היה נדרש עוד לשבור את הקליפה של הכפירה עצמה. נכון שאת העבודה זרה ממין הראשון אנחנו מחקנו על ידי משה, הצטווינו לא תחיה כל נשמה להשמיד אותם ואת העבודה זרה שלהם, אלא אם כן כמובן הם מקבלים על עצמם לא לעבודה זרה, לעשות שלום. אבל במידה והם רוצים להמשיך להיות פה בארץ ולעבוד עבודה זרה, כתוב בתורה מה שכתוב, ואז נכנסו לארץ ישראל וביצעו מה שמשה רבנו ציווה. אולם היה נדרש עוד לשבור את הקליפה של הכפירה עצמה, והוא בחינת עבודה זרה של פאור, ולכן נקבר מול בית פאור לשבור גם את הקליפה הזו. והנה, ארץ ישראל היא ארץ אמונה. הגדרה החדשה לארץ ישראל, ארץ ישראל, ארץ אמונה, כמו שכתוב בתהילים, שכון ארץ וראי אמונה. תשכון פה בארץ ישראל וראי עם א' עם עין, מלשון לראות את הצום, אמונה. ומפני זה עצמה התגברה בה מקודם הנטייה לעבודה זרה. אז זה לעומת זה עשה אלוקים. פה זה ארץ של אמונה בכל אחד, ולכן לפני כן היה פה, הייתה נטייה חזקה לעבודה זרה. וכמו שכתוב במסכת עבודה זרה בדף ממה עמוד א', לא היה הר וגבעה שלא העמידו שם עבודה זרה, והקיע הארץ אותם, כמו שכתוב בויקרא י' ח' ח' ח', למען יבוא בזרע קודש שומר אמונים, כמו שכתוב בישעיהו חבב פסוק ב'. ועל כן, כאשר הקליפה האחרונה היא קליפת הכפירה בבחינת קליפת פאור, הנה על ידי הקבורה שמתקבצים עשרה מישראל וקוברים מת מישראל, נמתקת קליפה זו וממשיכים אמונת תורה. יש את הקליפה של הכפירה, כשמתקבצים עשרה אנשים מישראל וקוברים את המת, אז הקליפה מתמתקת וממשיכים אמונה טהורה. כי כל אחד מישראל יש לו ניצוץ מנשמת משה, וניצוץ זה אינו נקבר כי אם על ידי הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. ולכן כשמתקבצים עשרה מישראל וכל בי עשר השכינת השריה, הרי מגלים בחינת הקדוש ברוך הוא שמצטרף עמהם בדבר הקבורה, וכל גילוי בחינת הקדוש ברוך הוא הוא גילוי אמונה. אז יש ניצוץ של האדם שמת שנקבר על ידי הקדוש ברוך הוא, וכשעשרה מתאספים, וכשיש עשרה יש השראת השכינה, כמו שכתוב בסנהדרין ל"ט עמוד א', מגלים בחינת הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא מצטרף עמנו בדבר הקבורה, וכל גילוי בחינת הקדוש ברוך הוא גילוי אמונה. מכיוון שגילינו את השם, גילינו את האמונה, ולכן החברה נקראת חברה קדישה. למה? הם עוסקים בקבורת המת, הם מתדבקים בקדוש ברוך הוא, והוא קדוש ומשרתיו קדושים, ומצטרפים בקבורה יחד עם השם כביכול. והנה מה שאמרו חז"ל בסוף פרק ראשון של סוטה, בפני מה נתבע משה רבנו להיכנס לארץ ישראל, וכי לכל מפריהו צריך, אלא כך אמר משה, הרבה מצוות נצטוו ישראל ומתקיימים אלה בארץ ישראל, להיכנס אני לארץ כדי שיתקיימו כולן על ידי. אמר לה הקדוש ברוך הוא, כלום אתה מבקש על לקבל שכר, מעלה אני עליך כאילו עשיתם. יש פה גמרא מאוד מוזרה, למה משה רבנו רוצה להיכנס לארץ לאכול מפני הפירות חס ושלום? אלא כך אמר משה, יש הרבה מצוות התלויות בארץ, אני רוצה לקיים את המצוות, והשם אומר לו, לא זה בסדר, אתה רק רוצה את השכר, אני אעלה עליך, אני אחשיב אותך כאילו שקיימת. אז כולם שואלים, משה רבנו מבקש רק שכר? אין שם חידושי אגדות של המהרש"א ועוד, אבל נראה כי אנחנו קטנים יותר מדי להבין איך מקיים מצווה על יד, מקיום מצווה על ידינו שאיננו קרוצי חומר מלאי אבון וממעשינו מתהווה שכר צפון לצדיקים. איך זה יכול להיות? אנחנו יוצרים שכר על ידי מעשינו? שכר הוא מהדברים שנביאים וחוזים לא השיגו, כמו שכתוב בגמרא, על הפסוק עין לא ראתה, אלוהים זולתך יעשה על מחכה לו, רק השם יודע. אולם, גם זה ממשה היה לנו למנה. כל קיום מצווה שקיימה משה רבנו, הכניס בה קדושה רוממה כזו, עד שכל מי מישראל שמקיים אותה, הרי היא לאל לידו להיות שכר שלמעלה מכל ההוויה כולה. עולם הבא, היינו, עולם כזה שעוד לא נטבע ואין דוגמה בכל ההוויה כולה. זאת אומרת, ברגע שמשה רבנו מקיים מצווה, הוא מכניס לתוך המצווה שכר אדיר, עצום. וזה מה שהשתוקק משה רבנו. הוא רצה לקיים מצוות התלויות בארץ, כדי שיש בהם שכר, וכשאנחנו נקיים את המצווה, אנחנו נתחבר למה שמשה רבנו עשה, ואנחנו נקבל שכר גבוה גבוה. אני רוצה, הוא אמר, לקיים את המצוות, כדי להכניס את הכוח שלי במצוות. והשם אמר לו, למה אתה רוצה לקיים את המצוות? כדי להכשיר את המצווה, שיהיו כלי מחזיק ברכה. בסדר, אני אתן את הברכה בלי שתקיים. כאילו עשיתם. זה לא שהוא רצה שכר, רוצה תשלום. לא, הוא רצה להכניס את הכוח שלו, כדי שכשאנחנו נקיים, אנחנו נקבל את השכר. וככה הבא. רש"י בבבא מציעא דף קפ"ד עמוד ב', דיבור מתחיל בארבעה, כותב מוכח מדבריו שם שרק בקודשים יש את המעלה של כל העוסק בפרשת עולה כאילו קיים פרשת עולה, שכל העוסק כאילו קיים זה רק דין בקודשים, אבל לא כן בסדר זרעים. ונכון שאנחנו אומרים חשב אדם לעשות מצווה ונאנס ולא עשה מלא עליו הכתוב כאילו עשה, זהו רק במצווה שחייב בה, שאז כיוון שרוצה לקיים אותה הרי היא כאילו קיים. אבל מצווה שפטור בה ולא נחשב, אז לא נחשב כאילו קיים, רק בקודשים נחשב כאילו קיים, גם בזמן הזה שאנחנו פטורים. ואם כך בזרעים, שכל זמן שאנחנו בחוץ לארץ לא נחשב הלימוד שלנו כאילו עשיתם, לכן דאג משה רבנו על המצוות של סדר זרעים בדייקה, שמתוך שלא נחשב כאילו קיימם, הרי יחסר בה הסגולה של התוות השכר בקיומם. מועד, נשים, נזיקים נוהגים בזמן הזה. קודשים כאילו למדנו, אבל מה עם זרעים? לא נוהגים בזמן הזה, והלימוד זה לא כאילו קיימנו. לכן משה רבנו דאג על המצוות של סדר זרעים, שמתוך שלא נחשב כאילו קיימם, הרי יחסר בה הסגולה של תלבות שכר בקיומם. ואמר לו השם, מעלה אני עליך כאילו עשיתם. והנה התורה היא כולה חטיבה אחת, ואם אך אחת מן המצוות לא תוכל להתקיים, כבר ראי זה כפרצה בחומת התורה. וכמאמרם ז"ל, אני חומה זו תורה. וכל בדק כלשהו בחומה, כל סדק בחומה אין חומה. ועל כן, אם היה משה רבנו נכנס לארץ והיה מקיים כל מצוות התלויות בארץ, כיוון שלגבי דיני זרעים לא נחשב הלימוד כמעשה ממש, היה מוכרח שלא יהיו גולים לחוץ לארץ ויהיו כל יושבי עליה, כדי שיתקיימו גם יובל כל שכן שמיטה. אבל מכיוון שמשה רבנו לא נכנס לארץ ויש גלות, זה גורם מה שהם מקיימים גם יתר המצוות ונמצאים פרצים שונים. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לקיים סדר זרעים אנחנו לא יכולים לקיים סדר זרעים. אם היינו מקיימים, אז היינו מקיימים, אבל אנחנו לא יכולים לקיים. אז אם משה רבנו היה נכנס, אז היינו מקיימים את המצוות, וזה היה מצוין. אבל מכיוון שאנחנו יצאנו לגלות ואין מקיימים סדר זרעים, וגם הלימוד לא עוזר, כי זה לא כאילו קיימנו, זה טוב ללמוד, אבל זה לא כאילו קיימנו, ויש כבר פרץ, יש סדק בחומה, אני חומה, זו תורה, פסחים פי זין עמוד א', יש לנו בעיה גדולה, לא מקיימים זרעים, זה יוצר פרצה בכל קיום המצוות, ורק אם משה רבנו היה נכנס, אז היה מוכרח שלא היינו גולים לחוץ לארץ ויהיו כל יושבי עליה, כי אז הוא נתן את הכוח שלו במצווה והיינו מוכרחים לקיים את המצווה כדי לקבל את השכר. אבל מכיוון שהוא לא נכנס, כל תשוקתנו להכניס את משה לארץ, וכשמספידים אותו ביום פטירתו, הרי זה כאילו מת שם ונקבר שם, ואז יש לנו לפחות את הקיום של משה רבנו כאילו שהוא נכנס וקיים, ואז יש לנו את הזכות שאנחנו נשאר פה לעולם ונקיים. אז נכון, בינתיים אנחנו לא זכינו לזה, אבל כל פעם שמספידים את משה רבנו ביום פטירתו, הרי הוא כאילו מת שם ונקבר שם, ואם הוא מת שם ונקבר שם, זה נותן לנו זכות להיכנס לארץ לעולם לא לצאת. למה ההספד ביום פטירתו עושה את משה רבנו כאילו הוא מת בארץ ישראל ונקבר בארץ ישראל? אני לא יודע. כך אומר הרב. אנחנו ממשיכים הלאה. אמרו רזל, אמר רבי לוי בר חמא, אמר רב שמעון בן לקיש, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, אם נצחו מוטב, ואם לאו יעסוק בתורה. אם נצחו מוטב, ואם לאו יקרא קריאת שמע. אם נצחו מוטב, ואם לאו יזכיר לו יום המיטה. אני קראתי את הגמרא עם קצת דילוגים. יסוד דברי קודשם נראה שסובבים על מה שאמרו באבות, על שלושה דברים העולם עומד: תורה, עבודה, גמילות חסדים. עבודה, קבלת עולם מלכות שמיים וייחוד אמיתי, לייחס שמו יתברך שהוא אחד, יחיד ומיוחד, אין עוד מלבדו, וגם לייחד את עצמו שלא ירצה שום דבר כי אם להתייחד עם המלך במסיבו. אפילו שאמרו חזל, איזו עבודה שבלב ואומר זו תפילה, באמת התפילה היא מסמנת לנו את מה שבמוחו. דהיינו, בהשגת המוח יש שתי השגות, אחת בגלוי שיודע מה שהשיג, ואחת נעלמת. ולכן בזמן שאדם מעונה ומסובל בייסורים שאין איברים חיצוניים, וגם ההשגה הם הגלויים פועלים את פעולתם, אזי ההשגה הנעלמת פועלת בהעלמה. וזה גם כן הבדלים שבין ישראל לעמים. העמים אין להם כל השגה נעלמת, כי מח ורק הגלויה בלבד. ולכן כשסורים מקיפים, נאמר להם בישעיהו יחכף א', והיה כי ירעב והתקצף וכילל במאחור ואלוהיו. כי חיים טבע של ייסורים שמאממין את ההרגשות וכל החיים. מה שאין כן ישראל עם קודשו, שדווקא בעת צורתם הנסתר מתגלה ויוצא ממחבואו, ולכן הם נודרים בעת צרה, יענך השם ביום צרה, יסגף השם אלוקי יעקב. אז תפילה זה נקרא עבודה שבלב, אבל זה מסמן לנו מה יש במוח. מה יש במוח? ההשגה הנעלמת. שיוצא שאנחנו רוצים את ייחודו של הבורא. וגם לעתיד לבוא, יתנו מות העולם. כלום כפית עלינו הר כגיגית, עבודה זרה בית בית, כי אחרי שהם אין להם השגה נעלמת, חושבים שגם לישראל אין יותר ממה שיש בהם בגלוי. וישראל מתחילה אמרו, נעשה ונשמע. היינו מצד ההשגה הנעלמה שלהם, ששם אין כוח ושלטון ליצר, ואין צריך לשום כפייה. והכפיית הר כגיגית הוא על צד הגלוי, ואומות העולם שחושבים כי אין השגה נעלמת, חושבים שגם לישראל בא להם הכל, אך מצד כפייה, ויתנו, כלום כפית עלינו הר כגיגית. מיד אומר להם, מצווה קלה וסוכה שמה. ולהיות שכל מצווה מביאה ומהוות את השכר, שסודו הוא מאור הגנוז, באמת בכל קיום מצווה מוציאים את האור הגנוז הזה. אז זה מה שכתוב בגמרא, שהגויים אמרו, שזה לא הוגן, השם נתן לנו את התורה ולא להם. אז הקדוש ברוך הוא, מה הוא עושה? הוא מביא להם סוכה, מצווה קלה וסוכה שמה. וכל מצווה יוצרת שכר שסודו מאור הגנוז, ובאמת בכל קיום מצווה מוצאים את אור הגנוז ההוא. אז הכתוב שם בגמרא שקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הארתיקה, והקדוש ברוך הוא חסדו ועמיתו, גם שייתן למות העולם מצוות סוכה, נותן להם גם את הסגולה הזאת, שקיום מצווה זו תוציא גם על ידם את החמה מן הארתיקה. יש להם את האפשרות. אבל כתוב בגמרא שהם בועטים, לכן רואים שגם הוא היה כופה עליהם הר כגיגית, זה לא היה עוזר, כי הם מבעטים במצווה. וזה לעד שאין להם השגה נעלמת מעבר למה שגלוי להם, באופן שהתפילה שבאה בעקבות איזה סבל של ייסורים, הרי זה מגלה את הצד הנעלם שבהשגתנו, וכלול בעבודה גם היקרא קריאת שמה. יקרא קריאת שמה זה הייחוד הגמור והשלם. אז זה הדבר הראשון שכתוב בגמרא, שלעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, אם נצחו מוטב, ואם לאו יעסוק בתורה. נצחו מוטב, ואם לאו יקרא קריאת שמה. מה זה יקרא קריאת שמה? זה ייחוד השם. זו ההשגה הנעלמת שיש לנו, שיש בורא והוא אמת, ואנחנו רוצים לעבוד אותו. כתוב גם בגמרא, יעסוק בתורה. מה הפירוש? על הפסוק, שלח אורך ועמיתך, בתהילים מ"ג ג', אמרו בילקוט, אמרו ישראל בגאולה ראשונה, כתיב, שלח משה עבדו אהרון אשר בחר בו. שלח לי אף שניים כנגדם, שנאמר שלח אורך ועמיתך. אמר הקדוש ברוך הוא, הנני משלח, שנאמר הנני אנוכי שלח לכם את אליה נביא, הרי אחד, והשני הן עבדי אתמוך בו, בחירי רצתה נפשי. כך דברי המדרש בסוף מלאכי. מה הביאור בדבר? שקודם כל השם בחר משה ואהרון, אנחנו ביקשנו שניים, השם אמר אני אשלח את אליהו הנביא, וגם עבדי אתמוך בו. אז בביור הדברים אומר הרב שיש שני משיחים, יש משיח בן דוד ויש משיח בן יוסף. תקומתם של ישראל תלויה בזה שיהיו אלו התרי משיחים ביחד. צריכים את שני המשיחים שיהיו ביחד. כה אמר השם אלוקים, הנה אנוכי לוקח את עץ יוסף אשר ביד אפרים, ושבטי ישראל חיברו, ונתתי אותם עליו, את עץ יהודה, ועשיתם לעץ אחד, ויהיו אחד בידי. זה החיבור בין משיח בן דוד למשיח בן יוסף. ולכן מאז ומקדם, כמו שערות, להפריד בין הדבקים. ועוד שבטי קה, התחלקו והיו לשניים. יוסף הביא דיבתם רע על אביהם, והם שנו אותו. וכן שאול ודוד נפל פירוד ביניהם. נראה לאורך ההיסטוריה, את הפירודים בין הצד של דוד לצד של יוסף. ולולי זה היו שניהם ביחד. כמו בבית, בית המקדש, שנבנה המקום של שניהם, יהודה מצד של משיח בן דוד, ובנימין מצד של יוסף. ולכן בגאולה הראשונה היו משה ואהרון שניהם יחד. הוא משה ואהרון, כמו שכתוב בפסוק. הוא אהרון ומשה, כתוב במקום אחר. משה בבחינת משיח בן דוד, אהרון בבחינת משיח בן יוסף. ומשה לקח עצמות יוסף עמו, היינו חיבור השבטים ביחד. ופרעו כל מגמתו לחלק בין הדבקים, בין שני המשיחים האלו. וזה מה שנאמר, אמר אויב ארדוף השיג החלק שלל, אבל ישראל התאחדו כאחד. וזהו מה ששאל פרעו, מי ומי האורחים? פרעו אמר, מי הולך? משה השיבו, בנערינו וזקנינו נלך, בבנינו ובנותינו, בצוננו ובבקרינו נלך, כי חג השם לנו. ותמו המשל, מי ומי? מה היה מקרה חסר? אם היה שואל, מי הולכים? וגם אז נלך, למה שמשה רבינו כתוב פעמיים? בנערינו וזקנינו נלך, בנערינו וזקנינו וזקנינו נלך. אכן, במדרש כתוב, קהלת רבי יהודה לבחת, כי הרבה יהיו תורה שאדם למד בעולם הזה, הבל היא, לפני תורתו של משיח. הוא פשוט שהכוונה של העתיד, בעת שנשיג השגתו של משיח בתורתנו הקדושה, נבין כי כל השגתנו עכשיו היא הבל כלפי ההשגה היא, שעצם התורה לא תשתנה חלילה. אולם גם עכשיו, אינו אלא בהבל שיש בו חטא. אבל בתינוקות של בית רבן שלומדים בהבל פיהם שהם בו חטא, הנה הם בפנימיותם משיגים גם תורתו של משיח. כי זה משהו טהור יותר, קדוש יותר. וזהו שאמרו, אל תגעו במשיחי, דברי הימים, א' ת' ז' ח' ב', אלו תינוקות של בית רבן, כי הם הבלו של משיח. ולכן אמרו במדרש איכה, כיוון שגלו תינוקת של בית רבן, מיד ויצא מבת ציון כל הדרה. לא לנגוע במשיחים, כי הם הבלו של משיח. וכשגלו תינוקות של בית רבן, ויצא מבת ציון כל הדרה. לפי זה נלמד כי הבדל שבין אבות לבנים הוא הבדל שבין תרי משיחים. ולכן אומר באליהו, הנה אנוכי שלח לכם את אליה הנביא, והשיב לב אבות על בנים, ובלב בנים על אבותם, שיחבר את שרי המשיחים להיות ביחד. אז כשיש הבדל בין אבות לבנים, יש הבדל בין שרי המשיחים. כי חבוי בתוך התינוקות, הבלו של משיח. וכשיש ניתוק בין הורים לילדים, זה ניתוק בין שני המשיחים. לכן גם מצרים אמרו, אמר אויב ארדוף אשיג החלק שלל, הם רוצים לחלק ביניהם. ופרעה שהרגיש שיש שני מלכים בישראל, מלך משיח בן דוד ומלך משיח בן יוסף, שאל מי ומי הולכים? ושיב להם משה, אמנם יש לנו שני מלכים, בנערינו וזקנינו נלך. הם מצד משיח בן יוסף. בבנינו ובנותינו הם תינוקות של בית רבן מבחינת משיח בן דוד. קודם יש את ההורים, זה מכשיר את הקרקע, זה מסמל את משיח בן יוסף. אחרי יש את הבנים, את התינוקות של בית רבן, משיח בן דוד, הבלו של משיח, המשיח הסופי שיגאל אותנו במהרה. וזה לכן כתוב פעמיים, נלך נלך. הוא אמר מי ומי האורחים? הוא אמר נלך, נלך פעמיים, נלך על משיח בן יוסף, בנערינו וזקנינו נלך, ובבחינת משיח בן דוד, בבנינו ובבנותינו. מעתה נמצאנו למדים, כי אלו השלושה דברים, יקרא קריאת שמע, יעסוק בתורה ויזכיר ליום המיטה, הם השלושה דברים שעליהם העולם עומד. יקרא קריאת שמע הוא קבלת הייחוד, ובכלל זה שמירת שבת כלכתו, והחובה למחות בידי מחלל שבת, שכל מחלל שבת לא עובד שאינו עומד על מעשה בראשית, הוא גם כמי צ'קר שלא שבת הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, כמו שכתב רשי בחולין היה מודע א' די מתחיל עליו. אז מה זה קריאת שמע? קריאת שמע זה קבלת הייחוד. יעסוק בתורה, זה חיזוק תינוקות של בית רבם להחזיק אבלו של משיח, והוא להילחם נגד בעלי טובות הזרים שלנו, ולומר להם, אל תגעו במשיחי, לא מיוקצם ולא מדובשם, אנחנו לא רוצים את הטובות שלכם, להתרחק מהתינוקות הטהורים שלנו. אז למדנו את הקריאת שמע שזה ייחוד השם, שזה עבודה. למדנו לעסוק בתורה, שזה תורה. והעולם עומד על שלושה דברים, על תורה ועל עבודה ועל גמילות חסדים. ומה זה גמילות חסדים? יזכיר ליום המיטה. זו גמילות חסדים של אמת. תיקון החברה קדישה, שהיא המלחמה החשאית כנגד הכפירה הבזויה, כמו שביארנו בראשית דברינו, שכשיש 10 יהודים, הקדוש ברוך הוא מצטרף איתם בקבורה, לקבור את אותו ניצוץ שהם לא יכולים לקבור, וזה מול זה נגד הכפירה. כשרבנו נקבר מול בית פור ללחם בכפירה, אז בכל קבורה אנחנו נלחמים בזה, ולכן הם חברה קדישה, שהם מתחברים לקדוש, לקדוש ברוך הוא, הם שותפים לו. מסיים הרב זצ"ל, אם תל אביב תדע להתעטר ביתורים קדישין אלו, תפרח ותסגשג למעלה למעלה, ויקיצו וירעננו שוכני עפר. זכינו ללמוד דברי תורה עמוקים ונשגבים שאמרם מורנו הגאון רבי יעקב משה חרל"פ לפני 81 שנה. אז יהי רצון מוריי ורבותיי שנזכה באמת לקיום יקיצו ורעננו שוכני עפר בתחיית המתים במהרה בימינו, אמן ואמן. שלום שלום, אהובי ידידיי, מוריי ורבותיי.